פסח, הלכותיו, מצוותיו והנהגותיו רבות מאוד. אבל יש מצווה אחת מיוחדת ששייכת לפסח ושייכת ללילה הקדושה והעיקרית, היא ליל הסדר. והפסוק בכמה מקומות מכריז ומודיע לנו על המצווה היקרה ואפילו הנדירה ביותר. והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי פתיתי ממצרים. רבותיי, אם אנחנו מתבודדים בגודל מעלת וקדושת המצווה הזו, אז אנחנו עומדים ממש משתוממים. הגמרא אומרת, וזה מובא במסכת שמחות, רבי עקיבא, גדול הגדולים, אותו רבי עקיבא שהוציא מתוכו, מתחת ידו, את גדולי עם ישראל, גדולי התנאים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה בר אלעאי, ראש המדברים בכל מקום, רבי אלעזר בן שמוע ורבי נחמיה, אלה החמישה שנשארו מה-24,000. מה אומרת על רבי עקיבא? שמעולם לא ביטל בית המדרש. כל ימות השנה היה רבי עקיבא מלמד תורה ברבים, חוץ מערב יום הכיפורים ומערב פסח. ערב יום הכיפורים כדי ללכת לאכול ולשתות, כדי להחזיק מעמד ביום הקדוש, ובערב פסח יש שתי קרסאות. יש מפני התינוקות כדי שישנו, ויש גרסה מפני התינוקות שלא ישנו. והכוונה כך, לגרסה מפני התינוקות כדי שישנו, אז כבר בצהריים שהרגע פסח הוא היה מפסיק, כדי שההורים ילכו הביתה וירדימו את הילדים ביום, כדי שישארו הערים בלילה לקיים את אותה מצווה. ולגרסה השנייה, כפני שלא ישנו, הכוונה היו ממשיכים, היה ממשיך ללמד עד לפנות ערב, שעה או שעתיים לפני כניסת החג, ושולח אותם הביתה כדי להחזיק את הילדים. והעיקר, המחדה המשותף בין שני הגרסאות, המטרה היא להיגרת לבנך. וכאן צריך להבין, רבותיי, מה המהות של המצווה הזאת. והיא נאבדת בין כל השאלות שאנחנו שואלים תמיד בערב פסח, את זה כמעט אנחנו שוכחים. ולמעשה נתבונן, זה הציר המרכזי שכל חג הפסח מסתובב סביבו. ולא רק זה, אלא אפילו שמו של החג, רבנו הארי מכריז בכמה מקומות בספריו, פסח. פסח זה דיבור, כמו שאמר הרב כאן. בפסח יש לנו, אומר רבנו הארי, הפה לא יכול לשתוק ולסגור סגור לדקה אחת באותה לילה. יש לי את הוושת ואת הקנה. או אתה מכניס לתוך הוושת את ארבע הכוסות ואת הכזיתות ואת המרור ואת מה שאתה צריך וחייב לאכול באותה לילה, או שאתה מוציא מן הקנה וספר סיפור דברים. ולכן האגדה מביאה לנו את המעשה בגדולי ישראל, מעשה רבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי יהושע, שהיו מסובים והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו עליך. כל אותו עליך. אז מה המהות, מה העניין שהגעת לבנך? מתי אני רוצה פשוט לקצר, כי אני יודע שהציבור די עייף, מוחזק כאן כמה שעות. אני אגיד את הספר, ואחר כך אם יישאר זמן, נבהר קצת יותר את הנקודות. הספר של העניין, יש נקודה אחת מאוד מובהקת וחשובה. ידוע שחג הפסח, כך מביא המגן אברהם בשם רבנו הארי, כך מובן למעשה המקור בזוהר הקדוש בפרשת תצווה, שלא לחינם החוקות וההלכות של חג הפסח הן כל כך יקרות, עד שמרן כתב שנהגו אלה שנהגו לגרד את הכותלים ואת הספסלים וכו', ויש להם על מה שיסמוכו. זאת אומרת, אפילו שאין איזה יסוד בהלכה לכאורה, הוא מה שייך המת בקיר, מה אני אוכל את הקיר בפסח, אלא יש איזה עניין של ביום החמת. והזוהר הקדוש מעריך מאוד וכותב שלמעשה מי שנזהר בפסח מחמת במה שהוא יצר הרע לא יכול לשלוט עליו כל השנה כולה. עד כדי כך שיש חקירה, ראיתי עוד בראשונים, אז איך רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול נכשל בהטיית הנר בליל פסח. לא ניכנס לסוגיות האלה כרגע, אבל הפסח זה החומה והמגן מפני היצר הרע. וכמו שיש תשובת הרדב"ז, התשובה המפורסמת שהרדב"ז שואל, מביא את זה הרב חידה בהקדמה לשמחת הרגל, מה קרה בפסח שאנחנו צריכים לבער בחורים ובסדקים ולרדוף אחריו ולבדוק אותו לאור הנר ולשרוף אותו, ויש ברכה ובל יראה ובל יימצא ועונשו כרת, שזה כל כך חמור. בסוף הרדב"ז בכל התירוצים לא העלה ארוחה לעצמו, גם הוא אומר, ולמי אומר לי שסוד חמץ בפסח הוא יצר הרע. ואותו ציטה התורה לבאר ולעקור מן השורש ולרדוף אחריו עד חורמה, ולכן אנחנו צריכים להיזהר בכל השבעה ימים מחמץ ומשהו. ולכן בא אחריו רבנו ארי והוא כותב את ההבטחה המפורסמת שמביא אותה המגן אברהם, שמי שיהיה זהיר מחמץ ופסח ומשהו מובטח לו שלא ישלוט עליו יצר הרע כל אותה שנה. אבל זה סובב סביב ציר אחד, רבותיי. חג הפסח זה יום הלידה של כל אחד מאיתנו. במילים אחרות, אני ואתה וכולנו מקבלים נשמה לשנה הבאה, שבאמצעותה אנחנו נעבוד את השם, נשכיל בתורה ונקיים את המצוות, והתפילות שלנו יעלו למעלה בחג הפסח. לפי ההתנהלות שלנו בפסח, כך אנחנו מקבלים. כך הרשש גם המקובל רבנו שר שלום שרבי כותב, ודע שימי הפסח וימי העומר הם שורש ויסוד לכל השנה כולה, שכפי שכאשר התנהג בהם האדם בימים אלו, כך התנהגו עמו בשמיים כל השנה כולה. אז נמצא עכשיו, זה היסוד של החומרות והחסידויות וכל מיני הקפדות והגדרים והסייגים שאנחנו עושים בחג הפסח, בעיקר מה שמכניס האדם בפיו, כי פסח זה יסוד. אגב, יש רמב"ן בפרשת אמור, רמב"ן מדהים מאוד. הרמב"ן אומר מה ההבדל בין תשרי לניסן. אם אנחנו אומרים שבפסח אנחנו מקבלים נשמה, מה קורה בתשרי שאנחנו מקבלים אז את הפתקה, בראש השנה נכתבים, ביום הכיפורים נחתמים, וביום חג השנה רבה אנחנו החתימה השנייה, ואחריה בשמחת תורה נמסרת הפתקה. הרמב"ן כותב ששני החגים האלה, שני המועדים האלה, שני החודשים האלה שבהם כל החגים, רוב החגים נמצאים, שהם תשרי וניסן. תשרי זה גבורה, זה דין, לכן יש שם אימה ופחד של יום הדין ואימה ופחד של כל השנה, של החיים שלנו לשנה. אבל ניסן זה חסד. אז מה הרעיון בחסד? שימו למה הרמב"ן אומר, הוא אומר שזה חסד אני עושה לפני משורת הדין. תמיד חסד, מה זה חסד? מה זה חסיד? שהוא עושה יותר ממה שצריך, לא רק בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. ולכן ניסן הוא אומר, אני עושה חומרות מה שלא כתוב על הפגה, יותר ממה שאני צריך. ולכן בפסח אין גבול לחומרות שאדם יכול להחמיר על עצמו. עכשיו זה דבר אחד. מה עם ספירת העומר שבאה מיד וספרתם לכם מחורת השבת ואחרי חג השבועות, שהוא לא תלוי בתאריך בחודש אלא בספירת השבעה השבועות? וידוע שבפי הספרים הקדושים וכך המקור בזוהר, שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר שלא ישכח ספירה של יום אחד, ולבוא ללילה הזאת שהיא ליל חג השבועות, כאשר הוא ספר את כל הספירה בשלמות. הסוד הוא, אומר רבנו ארי במילה אחת, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה העיקרית, שפסח, אנחנו נולדים בפסח, וספירת העומר זה ימי החינוך של כל אחד מאיתנו, ויום חג השבועות זה יום הבר מצווה של כל אחד מאיתנו. לכן כותב הרמ"ק רבנו משה קורדבירו, שמי שזוכה לעסוק בתורה בחג השבועות בפרט לחדש חידושי תורה באותו יום, אז נשמתו תאיר בתורה בצורה מדהימה כל השנה כולה. ועכשיו אנחנו הרכבנו כאן את כל ההרכבה להבין את המשמעות של החג הזה. החג הזה מסתובב, רבותיי, סביב דבר אחד, והגעת לבנך. נכון שיש לנו את מצוות ארבע כוסות, ויש לנו מצוות ההסיבה, ומצוות הכזיתות של המצה, ומצוות המרור, וכל המצווה של ביעור חמץ, וכל מחמץ את אותו חילו, יש לנו 17 מצוות עשה ולא תעשה, שאנחנו מקיימים בלילה הזאת. אבל המצווה העיקרית שהיא סובבת סביב כולם, שכל המצוות נועדו להיות כניסה והכשרה אליה, זו מצוות והגעת לבנך ביום ההוא למנך. ולכן תראו, אם תמצאו יהודי הכי רחוק ואיפה שלא תמצאו, הזיכרון שלו, הנוסטלגיה שלו, הגעגועים שלו, זה ליל הסדר. לכן תמצאו שגם יהודי שהתרחק מיהדות, הוא חוזר אל ההורים, חוזר אל המשפחה, חוזר אל השורשים, ליל הסדר. למה? שוב, פסח זה הלידה, זה השורשים, זה האדמה שממנה האדם נחצן. יש לנו כוח, רבותיי, בליל הסדר ובחג הפסח, להשפיע על הדור הצעיר, להשפיע על התינוקות, להשפיע על הילדים, לתת להם רוחניות. מכאן הם שואבים את הרוחניות. זה הסוד של רבי עקיבא, המחנך הגדול שעמד לעם ישראל. היה לנו את יהושע בן גמלא, היה לנו את רבי חייא, שהם הקימו תלמודי תורה, נכון, כשנסתכל בש"ס. אבל מסירות נפש למדנו מרבי עקיבא. בכמה מקומות? האחד ה-24,000 תלמידים שהוא גידל, ולא לחינם, הפטירה שלהם נזכרת בספירת העומר. רבנו הרי אגב אומר שיש קשר בין הדברים, כמו שזה קטנים, וזה עניין של חינוך בימים האלה. והיה לנו את המעשה המפורסם של רבי עקיבא, פעם הלך בדרך וראה את אותו יהודי פחמי שנוסע עליו מסע של עצים מפחיד מאוד, ושואל אותו מה הוא, בסוף הוא אומר לו שהוא רוח, שהוא נשמה מעולם האמת, ודנים אותו בגיהינה, ואז הוא שואל אותו, אומר לו שיש לו ילד, והולך רבי עקיבא לצפון, ומחפש את אותו ילד, ומקללים אותו, ומקללים את אביו, בסוף רבי עקיבא מתענה 40 יום, על אותו ילד שיהיה גדול בתורה, ויוצאת בתקול ואומרת לו, אל תצאו בשבילו. והילד הזה רשע ואביו רשע, ורבי עקיבא לא שומע על הבתקול. וצם עליו 40 יום עד שמזכה אותו ללמוד תורה, ולקרוא בתורה ברבים, ולבוא ולהפטיר בלבים. אנחנו רואים מה זה גודל מסירות נפש של חינוך. התשובה אליו בחלום ואומר לו, תנוח דעתך כמו שהנחת את דעתי. שוב, זה הסוד שבהגדת לבנך. כותב רבי משה חיים לוצאטו, מה הסוד של, אם אתה רוצה לשאול בשאלה אחת, מה התכלית של הבריאה שלנו פה בעולם, מה הקדוש ברוך הוא מבקש, במילה אחת, תן לי במשפט, הוא אומר שתהיה דומה לשם יתברך. הקדוש ברוך הוא ברא אותי ואותך וכל אחד מאיתנו בצלם אלוקים, שנהיה דומים לו. הוא אומר, אפשר להתאמות לו, במה? אומר הקדוש ברוך הוא נותן, תלמד אתה לתת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם יפה וברא בו בריאות נאות, כמו שהיום ברכנו את ברכת הילדות, להנות בהם בני אדם, וכל המטרה שלו זה להטיב עם בריאותם. הוא ברא אותנו שנטיב עם העולם, נטיב עם עצמנו, נטיב עם הצאצאים שלנו. והאדם נולד כדי להביא בנים, כדי לחנך אותם, כדי לעזור לאחרים. מה הוא רחום, אבתי ורחום, מה הוא חנון, אבתי וחנון. ולכן בחג הפסח, שאז אנחנו נחצבים, היום הזה נהיית לעם, ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וראיתי דבר מדהים, הרב חידה, ראיתי את זה גם פעמים, אבל לא שמתי לב. אין מדרש ולא חידוש. רב חידה כותב, כאילו הוא יצא ממצרים, שחייב האבא וליל הסדר לספר את יציאת מצרים, עד שהבן שלו ירגיש, אבא היה במצרים. אבא ראה את פרעה, אבא סבל את המכות. זאת אומרת, אתה צריך כל כך להיות, להתפעל בשעת הסיפור, בשעת ההגדה, ולהיות כל כך גורם מאושר, מפעילות ומערנות, שהבן יחשוב, ידמיין לעצמו, זה כל כך, כל כך ברור. הנה אבא היה שם. סיפרו, וזה שמעתי מאבא, זיכרונו לברכה, שעד גיל 9 שמע את הבן איש חי בדרשות שלו. שהבן איש חי בשבת זכור, היו כולם באים לשמוע אותו, זה היה יותר מכל ארבע שבתות השנה, אפילו יותר משבת הגדול. למה? אותה שבת הוא היה מספר את הסיפור של מגילת אסתר, כמו שסיפורים ידועים ומדרשים מפורסמים, היה מספר את זה כל כך בערנות, כאילו היו רואים האנשים מולם את המעשה של אחשוורוש והמן ומרדכי ואסתר ואת כל הסיפור כולו, והיו מתמוקקים מצחוק. זה ההתפעלות, ההתפעלות האמיתית. הזכרתי את זה פעם, אני רוצה שוב להזכיר. רבו של הבן ישמעיה, רב עובדיה סומך, בעל זכר צדק. ידוע שהוא ייסד בבגדד לפני 180 שנה את התלמוד תורה המרכזי הראשון. עד ימיו היו תלמודי תורה, היו כמו בחצרות של הכותב, מה שהיה פעם. כמו חדר של האשכנזים, אז היה כותב של הספרדים. מי שהיה מלמד, אז היה פותח לו אותו בחצר. כמו שאנחנו רואים בהלכה, רואים את זה ברמב"ם, רואים את זה בגמרא, היה פותח בחצר איזה תלמוד תורה, והיו האימהות מביאים את הילדים לשם. ואז הם צריכים לשלם כסף, לפעמים יש הורים שהיו עניים, לא היה להם לשלם, אז המלמד היה שולח את הילדים הביתה, והילדים היו משוטטים ברחובות. בא הרב עבדאללה סומך, הוא היה אדם עוד צעיר, דינמי, בתחילת ימיו, בגיל 20, 20 ומשהו, הייתה לו משפחה יחסית תומכת, שהיה לה מצב כלכלי לא רע, רכש מגרש ובניין שלם, בנה שם, מדרש בית צלחה, מדרש הידוע שכל גדולי העולם מבגדד יצאו משם. והוא הקים תלמוד תורה תוך זמן קצר, לא פחות מ-10 שנים, 5,000 ילדים למדו בתלמוד תורה הזה ביחד, בבת אחת. והוא היה המשפיר על כולם. זאת אומרת, הוא לא הפעיל את זה בשלט רחוק, אלא הוא בעצמו היה יום יום יורד, ועובר בין הכיתות מאחורי החלונות או סביב הכיתה ושומע איך המלמדים, מה הם מספיקים, איפה הם הגיעו, הכל. ואף פי שהוא היה פוסק הדור, היה יושב עם 60 רבנים דנים בכל השאלות החמורות שהיו מתעוררות בעיר, שאלות של עגונה, שאלות של גיטין, רואים את זה בזבחי צדק, שאלות של טרפות, השחיטה וכדומה. ויום אחד הוא ירד, שמע את המלמד, מלמד בספר בראשית בפרשת ויצא. ושם כתוב, וישב עמו חודש ימים. הגמרא אומרת שיעקב אבינו ישב בבית לבן סך הכל חודש. ו-20 שנה בביתך הוא עשה את זה במדבר, הוא הלך 3 ימים רחוק משם. המדרש אומר, והמלמד היה בדיוק עסוק בללמד את זה לתלמידים. המדרש אומר שהוא אמר לו, אמר יעקב אבינו, לבן רשע הוא. ועובד עבודה זרה. ואיך אני אגדל 12 שבטי יד בביתו של רשע זה? אמר יעקב, אלך לי אל המדבר. ככה הוא אמר, המלמד לימד את זה. העבודה הסומך לא מצא חן בעיניו. הוא שומע את זה מהחלון, ואז הוא ניגש לדלת, נפק בדלת, נכנס. כבר איפה לומדים, תקרא, מה אתה לימדת עכשיו? הוא חזר על אותו קטע. אמר לו, לא ככה מלמדים. הוא דפק על השולחן, לא ככה מלמדים, לא ככה מלמדים. כל התלמוד תורה רעש, הוא היה איש גבוה וחסון, וכל גבוה היה לו. הוא צעק עד שכל התלמוד תורה רעד, כל החדרים. הוא אומר, לא ככה אומרים, צריך להכניס לילד לתוך הדם שלו. לבן! רשע היה! ועובד עבודה זרה, ילדים תחזרו אחריי, כולם חזרו. ואמר יעקב, איך אגדל בבית הזה 12 שבטיה? הלך יעקב למדבר, חזר על זה 3 פעמים, 4 פעמים, 7 פעמים. אמר לו, כך צריך להכניס לילדים לתוך הדם, לתוך המוח, איך שהם קטנים. שיזדעזעו, שמחר אם הילד יפגוש איזה דבר של איסור, או דבר שזה יברח ויפחד, צריך להכניס לו את זה בתוך אדם. זה הסוד של בהיגדת לבנך, רבותיי, חג הפסח. פסח זה פסח. איך שאני מעביר את זה לילד, כך הילד מקבל, וכך הוא יעביר את זה הלאה לצאצאים שלו. וכך זה ילפה אותו לכל השנה ולכל השנים שבאים אחרי זה. וזו המצווה העיקרית, אחרי שאנחנו מבארים את החמץ, סופים אותו, וגם התורחים בהכנת המצה. ומה זה מצה? מצה שמורה, זה הילד, הנשמה השמורה הזאת, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. ואז לוקחים את אותה מצה שמורה, ואת היין, ועוברים את ההגדה, וכל מצוות, הכל כדי לשבת בהגדה. ולכן יש סדר. הגמרא אומרת, יש גם הביאורים בגמרא, מה זה לכם עוני? אמר שמואל, שעונים עליו דברים הרבה. זה הסוד, הסוד הוא לא רק אכילת המצה, לא רק שתיית הכוסות, אלא יש פה סדר. לכן זה נקרא, המהר"ן אומר, זה נקרא ליל הסדר. הוא אומר, אבל אצל היהודים, גם בליל הסדר אין סדר. אומר, אבל זה נקרא ליל הסדר מפני שיש שם סדר, ולכן ראשי סדר סימנים כדי שהוא חץ לומר לך מה בא אחרי מה, כי בלילה הזאת אנחנו תוקעים יתד ויסוד לכל השנה ולכל החיים, וזה הסוד. ואחריהם באים ימי העומר, שזה העומר שבא לימי החינוך, וסוד חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסלו ממנה. וזה הסוד של ליל הסדר, וחג הפסח שכולו תלוי בפה, הכל תלוי באהבה לפה. וכן גם חינוך התינוקות, עיקר החינוך זה בדיבור, כי ככה אומר הפסוק, אוסף שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחתו מוסר, וכותבים המפרשים, והשם כותב, אין הכוונה שבט של מקל, אלא הכוונה שבט הלשון. הרבה פעמים ראינו שהלשון גם נקרא שבט, וזה סוד הדיבור. וכותב הראשית חוכמה, מה זה סוד חינוך? משפט אחד. סוד החינוך הוא שאבא שמחנך ילד, כשהוא רואה דבר טוב, מישהו עשה דבר טוב, ישבח אותו בפני הילד. רואה דבר מגונה, יגננו בפניו. ואין בזה לשון הרע. זאת אומרת, אני רואה מישהו עושה דבר נקלה, דבר בזוי, דבר אסור. החינוך הוא שאני מזהיר את הילד ואני אומר לו, אתה רואה, ההתנהגות הזאת זו לא התנהגות נכונה. ככה לא מתנהגים. זה נקרא חינוך. אבל כשאני מתעלם מזה, אז בשלום אני גורם שהילד יכול להעתיק את זה. זה הסוד של פסח, וזה הסוד בפסח, אנחנו כולנו קטנים. עכשיו מובן גם מה הגמרא אומרת, שאם התינוק, יש לו תינוקות, התינוקות שואלים. אין תינוקות, אז אשתו שואלת אותו. אין לו אישה, הוא שואל את עצמו. הסוד של פסח, אנחנו עושים את עצמנו כקטנים. ואפילו כולנו חכמים, כולנו לבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, מצווה עלינו לספר. כי בפסח אני מתחיל חיים חדשים, אני כאילו נולד מחדש. זה הסוד של חג הפסח. ואם את זה לפחות נפנים, אז הרווחנו משהו הערב הזה. כי העיקר, העיקרים, זה הצאצאים וההמשכיות של האדם. פעם סיפר לי הגאון רב יצחק ניסים, שהיה רב ראשי הראשון לציון, אז הוא אמר לי כך, אמר לי, תדע שהאבא, כמה שיהיה תמיד חכם וכמה שיהיה צדיק, בשנה שנתיים הראשונות שלו אחר פטירתו, מצבו שם בעולם האמת קשה מאוד. ואם יהיה לו איזה בן כאן שיעסוק בתורה, או שילמד, או שיעשה מצוות, יכול לסייע בעבר. אבל אם הוא לא משאיר, זה קשה מאוד מצבו. היה מעשה נורא בבגדד עם הגאון רבי יהודה פתיה, המקובל המפורסם רבי יהודה פתיה, שבאותו דור היה יהודי נדיב, עשיר גדול, עשיר מוחלט, קראו לו מאיר אליהו, והיה מכונה בשם מאיר אליאס. עד היום יש כמה חצרות בירושלים ובתי מדרש על שמו, שהוא עוד נדב אותם לפני 100 שנה. ביניהם ישיבת תושבים לדוד שנמצאת בירושלים, שם קו החיים כתב את כל חיבורו הגדול, והיה באותו בית מדרש. הוא גם התפרנס מכספו, מהפירות של הרכוש של ההקדשות שלו. והיו כמה מגדולי ישראל שלמדו שם באותם ישיבות. אז בעיר בגדד הוא בנה בית הכנסת מפוארת, קראו לו בית הכנסת מאיר אליאס. והחק פתח ישיבה לקודם 50 תלמידי חכמים גדולים. נוסף לכל זה הוא הכנס גם ספרייה נדירה של המון ספרים שוטים ופוסקים, אפילו מאשכנז, מרוסיה, מכל קצוות תבל. והיה חינם אין כסף מי שרוצה להשכיל את הספרים, והיה גם כאלה שהיה נותן להם מתנות ספרים אם היה עותקים נוספים. קיצור, האיש הזה, נזכן לעליכם, הוא היה מתושבי סין, משנחי, בדים לא היו לו. אז הוא הנציח את שמו בכל מיני צורות, ואחר כך בנה בית חולים. ולפני פטירתו, עלה לו רעיון גם למנות אגף נוסף לבית חולים, מיוחד לנשים. אגף נפרד לנשים. שלא יהיה חדר בחדר או באותו חדר, אין, אגף נפרד. והוא ביקש, הוא הרגיש שיומו קרב, שביום המלות 12 חודש לפטירתו, אם אפשר יחנכו כבר את האגף הזה. ובאמת כך עשו. הוא נפטר, רק עשו לו חנוכת בית. החנוכת בית הייתה ביום מלות 12 חודש. סיפר לאבי שהוא היה שם נוכח בשעת חנוכת האגף, זה לפני כ-80 שנה. ועמד שם הרב יהודה פתיה שהיה איש סודו של הנפטר, ואמר להם, רבותיי, האם יש למישהו מכם ספק? היום מלאו 12 חודש לפטירתו של אותו צדיק נדיב גדול. יש למישהו ספק שהוא נמצא, אם הוא נמצא בגן עדן, אם לא? כולם ודאי שהוא בגן עדן. הוא אומר, האם מישהו מכם יכול לתאר כמה 50 שנה בית הכנסת שלו קיים ועומד על תילו וכולם עוסקים פה בתורה? ודאי. למישהו יש ספק אם הישיבה הענקית הזאת שכבר קיימת 40-30 שנה וכמה גדולי תורה שהרביצו תורה ברבים? אמרו ודאי. הספריות, בתי הכנסת, בתי המדרש, אמרו ודאי. אמר להם שתדעו שאם היה למאיר אליאס בן אחד והבן הזה היה עומד כעת ואומר רק משנה אחת, משה קיבל תורה מסיני, זה היה כנגד כל המצוות שהוא עשה. ואמר להם, אני אומר לכם את זה, למה? כי לכם יש ילדים, תיזהרו על הילדים שלכם, תחנכו אותם, כי תצטרכו אותם שם בעולם האמת. אז כמה הדברים נוקבים ויורדים, ידוע, גם רבי אליהו בפיין גם כותב את זה בספרו, שלפעמים שהדיבור תורה אחד של הבן שווה אלף מצוות שהאבא עושה. אז כמה אנחנו צריכים, רבותיי, להשקיע, זה העתיד שלנו בעולם הזה ובעולם הבא, ואת עמלנו אלו הבנים. זה הזאת של להיגדת למנחה, זה בידי פסח, שזה היסוד, זה השתיל, ומזה הענפים כולם יוצאים למקומם. אני רוצה לבד